רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
חגיגה בסלולר, תחרות עזה בין שש מפעילות, מחירים ברצפה ולקוחות מרוצים. לכאורה בדיוק מה ששוק שהיה מונופוליסטי שנים ארוכות היה צריך. אם בעבר היינו רגילים לשלם מאות ואולי אלפי שקלים בחודש לסלולר למשפחה, הסיפור היום הוא בערך 100 שקלים למשפחה, וגם אפשר למצוא מחירים זולים יותר. על התחרות בשוק הסלולר נדבר היום בפרק ה-72 של פודקאסט מנועי הכסף, ואיתנו היום אילנית שרף. שלום גם לאורי גרינפלד, מה שלומכם? טוב, אילנית, בואי נתחיל. זה נכון שלפני שנים היינו רגילים לשלם מאות שקלים, נגיד את זה ככה, והיום אנחנו על 100 שקלים בחודש, אז למה בכלל אנחנו עושים את הפודקאסט הזה? הנה דוגמה לשוק שהיה ריכוזי, שעלה לצרכנים הרבה כסף, והנה, הכל טוב עכשיו, כיף לי, אני חוסך את הכסף הזה, למה? יש בעיה?
תחרות זה דבר טוב. והרבה פעמים הרגולטור מתערב על מנת לפתוח תחרות ולמנוע ריכוזיות בידיים של מספר, מצומצם של חברות. אבל הרבה פעמים, כמו שחוסר תחרות זה דבר שהוא לא טוב ולא בריא לשוק, גם תחרות אגרסיבית ומשוללת רסן זה דבר שהוא לא בריא לשוק. וכשאני אומרת שהוא לא בריא לשוק, אני לא מתכוונת לא בריא לחברות, אני אומרת ומתכוונת גם לא בריא לצרכנים. בסופו של דבר, דברים מתבצעים בשוק חופשי, עם איזושהי השגחה של הרגולציה, וכשהדברים נעשים בשוק חופשי בצורה אגרסיבית לכל כיוון, מישהו בסופו של דבר נפגע. אז שתי הקצוות הן לא טובות, כמו שאמרתי, לא טוב חוסר תחרות, אבל גם לא טוב לצרכן שיהיה תחרות אגרסיבית ומשוללת רסן.
אבל זה נורא תלוי, אילנית, באופי של השוק הספציפי, אני חושב. זאת אומרת שאם אני, אם בשוק הקרמל, ביום שישי, ב-16:00 צהריים, יש תחרות משוללת רסן, מי מוכר הכי בזול כדי להיפטר מכל הסחורה שיש לו, נראה לי שיש בזה פחות בעיה. אבל פה אנחנו מדברים על שוק שיש לו צורך, לטובת הצרכן אני מדבר, בהשקעות הון מהותיות, בפיתוח, בשירות. זאת אומרת, זה לא רק בוא נמכור בזול, למחירה בזול יש השלכות שאולי אני לא רואה אותן ברגע נתון, כי מבחינתי, אוקיי, אני עובר עכשיו למבצע במחיר הרבה יותר זול, בינתיים השירות שלי לא נפגע, אבל יש לו השלכות קדימה, ופה אמור כביכול להיכנס הרגולטור, זה מה שאת אומרת.
אז זה נכון מאוד, אני רק חייבת לומר גם משהו על, על מה שאמרת בהתחלה, גם בשוק הקרמל, אוקיי, תחרות נקודתית היא בסדר, היא טובה, יכולה לגרום למעבר של לקוחות מבסטה אחת לשנייה, אבל אם התחרות הזאת היא נמשכת, ותחרות הסלולר נמשכת כבר 10 שנים, וכמו שאמרתי, לא רציונלית ומשוחררת לחלוטין, בסופו של דבר, אותו בסטה שמורידה מחירים, תמשיך עם מחירים מאוד מאוד נמוכים, שהם חוסר שיווי משקל כלכלי, היא גם תתעלץ בסופו של דבר לסגור, ולא רק שהיא תסגור, אוקיי? היא גורמת לשחקניות נוספות בשוק גם להוריד את המחירים, כי הן חייבות להתחרות בה, ואז בעצם ככה יוצאות שחקניות. זאת אומרת שבסופו של דבר, בשוק הסלולר, קודם כל כן, חייב לבצע השקעות מאוד מאוד רבות שלא התקיימו בתנאי השוק הנוכחים, אבל גם קריסה של חברות יכולה בסופו של דבר להיות חלק ממה שקורה היום, וזה כשלעצמו יפגע בצרכן, זאת אומרת.
אבל זה בסופו של דבר, לפחות עוד פעם, בתיאוריה, המנגנון של שוק חופשי. חברה תפשוט הרגל, תקרוס, או חברה או שתיים, ואז התחרות מצטמצמת, ואז המחירים עולים, עד שנגיע לשיווי משקל. אני חושב שמה שכצרכן, אולי אני לא שם לב ב-day one, אבל חשוב לשים לב אליו, זה שעד שמגיעים לשיווי משקל, בניגוד לתיאוריה שבה מגיעים לשיווי משקל תוך 5 דקות, כי רק מזיזים את העקומה, מה שנקרא בכלכלה, מציירים את הגרף אחרת, בעולם האמיתי, בטח בשוק כמו שוק הסלולר, עד שמגיעים לשיווי משקל, כמו שאמרת, לוקח המון שנים, ובשנים האלו, בינתיים הצרכן נפגע לאט לאט,
נכון.
בצורה מאוד מאוד איטית, הוא יקבל עוד פעם פחות שירות פחות טוב, תשתיות פחות טובות,
נכון.
וכן הלאה.
ריקאברי של שוק הכרמל, זה לא ריקאברי של שוק הסלולר, נכון
כי בסוף, מאוד. בסוף, השוק חופשי צריך, עוד פעם, כל אחד והתפיסה שלו, אבל שוק לתפיסתי צריך להיות חופשי, רגולטור לא אמור להתערב בשווקים, עד שנוצר עיוות. ואני חושב שפה בסלולר, באמת, גם ברמה של יותר מדי תחרות, נוצר איזשהו עיוות, לא בצד של המחירים, אלא בצד של, בעיקר בצד של השקעות ההון.
אבל רגע, יכול להיות שיש פה גם עיוות בצד של המחירים, כי אנחנו הרי איך התחלנו את כל הגל האחרון? התחלנו עם סני, נכון? במבצע נכון. של 15 שקלים, ואחרי זה רמי לוי הגיע. עכשיו, מה שקרה אחרי המבצע של סני, של 15 שקלים, הלקוחות לא הסתערו על המבצע הזה.
נכון.
השאלה שלי היא האם, למה רמי לוי בא? מה, בשביל, באמת, בשביל 2.5 שקלים, אם אני עכשיו מנוי דרך סני, אני אעבור לרמי לוי?
אתם צריכים לעשות את ההבחנה, כי יש פה כל מיני שחקנים שלכל אחד יש אג'נדה אחרת, אבל בעיני הצרכן, אוקיי? אז בואו נדבר רגע על המבצעים עצמם. אבל לפני שאנחנו מדברים על המבצעים, חשוב להגיד רק דבר אחד שצריך לזכור, שחברות הסלולר זה חברות, או חברות התקשורת זה חברות תשתיות. ותשתיות במדינת ישראל ובכל מדינה מתוקנת הן תשתיות שמפוקחים על ידי הממשלה, זאת אומרת שהשוק אומנם הוא שוק חופשי, אבל יש פיקוח, אוקיי? זה כמו שלא ייתנו לבנקים להתנהל לבד, ויש בקרה על תשתיות החשמל, אז יש גם בקרה על תשתיות התקשורת ועל תשתיות אחרות, תשתיות הרכבות, הכבישים וכולי, כי אחרת המדינה לא תתפקד כמו שהיא צריכה לתפקד. זאת אומרת, יש צורך בפיקוח רגולטורי, נחזור לזה אחר כך, ונבין למה משרד התקשורת כן צריך להתערב, למרות שאנחנו באמת נמצאים בשוק חופשי. לגבי המבצעים, אוקיי? רמי לוי הוא מפעיל וירטואלי, זה אומר שהוא גם מפעיל תקשורת בשוק הסלולר, אבל הוא בעצם משלם עבור השימוש בתשתית של חברה אחרת, לאותה חברה, ומוכר בעצם את קו הטלפון לצרכן. הוא בעצם מתווך.
הוא משלם מחיר קבוע ומרוויח פר מנוי, זה בעצם המודל?
יש כל מיני מודלים. יש מודל אחד שאומר, אתה משלם ריטל מיינוס. מה זה אומר? המחיר ריטל הממוצע בשוק, פחות X שקלים. יש מודל שהוא פיקס. יש מודל שאומר, אתה משלם גלובלי. זאת אומרת, אתה משלם סכום מסוים, לא משנה כמה מנויים יש לך. אני לא יודעת מה ההסכם שלהם מכיל, כי אנחנו לא חשופים להסכמים, אבל כל חברה פועלת בצורה שונה, וזה בהתאם אגב לאג'נדות, ובהתאם להסכמים גם שנחתמו בעבר. עכשיו, בגדול, חברת סלולר אמורה למכור את מנויי הטלפון שלה, ולהרוויח עליהם כסף. המבצע של סני והמבצע של רמי לוי, הם שני מבצעים שיש חשד, אוקיי, לסבסוד צולב של מוצרים אחרים.
או, הנקודה הזאת תסבירי לנו
אוקיי,
מה זה אומר.
אז נסתכל רגע על המבצע של רמי לוי האחרון. רמי לוי בא ואמר, אוקיי, 12.5 שקלים עבור חבילה של 50 מגה ביט, שזו חבילה מן הסתם... ג'יגה ביט, סליחה, שזו מן הסתם, כן, חבילה יחסית מאוד מאוד גדולה, והמחיר הוא באמת מחיר נמוך, אבל 12.5 שקלים ישלם לקוח, שבעצם ישלם עבור שני מנויים במסלול הזה, ורק מישהו חבר מועדון, סליחה, יש לו כרטיס אשראי, לא חבר מועדון אפילו, שיש לו כרטיס אשראי של רמי לוי. עכשיו, למה רמי לוי יוצא במבצע כזה? כי הוא רוצה להגדיל בסופו של דבר את הנאמנות של הלקוחות שלו. כרטיסי אשראי ממותגים וחברי מועדון אמורים לעשות דבר אחד, לגרום לך לרכוש יותר ויותר מוצרים באותה רשת. והם בעצם גורמים לצרכן להגיע ולבצע יותר ויותר רכישות באמצעות הוזלה של מוצרים מסוימים. אבל הסלולר זה לא עוד משחת שיניים בסופר של רמי לוי, אוקיי? הסלולר זה מוצר שיש מאחוריו, כמו שדיברנו בהתחלה, השקעה מאוד מאוד גדולה בתשתיות. ומשרד התקשורת לא יכול לעמוד מנגד, ולראות שיש סיבסוד צולב של המוצרים האלה, מוצרי הסופר, לצד מוצרי סלולר, כי אין פה שיווי משקל. אתה אולי יכול למכור עוף בשקל בסניפים שלך, אבל כשאתה בא ולוקח מוצר שההשקעה בתשתיות היא כל כך דרמטית, כשרמי לוי הוא לא חלק מההשקעה בתשתיות, אני מזכירה לך, הוא שחקן וירטואלי, משרד התקשורת, לדעתי, לא יוכל לעמוד מנגד ולא לפעול כדי למנוע את המבצעים האלו.
תראי, גם לחברות הסלולר יש חלק, לדעתי, פה בחוסר ההשקעה בתשתיות. הם הרי עשו סוויץ' לפני כמה שנים ונכנסו לטלוויזיה. יכול להיות שהם פשוט אמרו על הסוס הלא נכון. אני אסביר, עדיין רוב ההכנסות של חברות הסלולר הם היה מכשירי הסלולר, זאת אומרת, סלקום ופרטנר, 60-70% מההכנסות עדיין מקבלים מהסלולר. יכול להיות שהם עשו פה טעות ופשוט אמרו על הטלוויזיה שהיא לא מכניסה להם הרבה כסף, ואז אין להם כסף יותר לתשתיות, וככה הם הגיעו למצב הזה.
אני לא חושבת שזה נכון. קודם כל, המגמה היא למעבר לחברות תקשורת, כשההסתכלות של חברת תקשורת היא מאוד שונה מחברה של שוק ייחודי, של שוק סלולר או שוק טלוויזיה, או כל דבר אחר. עכשיו, בהיבט השיווקי, אם בוחנים את זה, אז כמובן שאם אתה מחזיק בכמה רגליים של השולחן, אז אתה בעצם יכול לשווק ללקוח יותר מוצרים כשאתה משווק לו סלולר, אז אתה יכול כבר לשווק לו חבילות אחרות שיש בהן גם טלפוניה וגם אינטרנט וגם טלוויזיה. הדבר שני, נאמנות הלקוח בדרך כלל גדלה ככל שסל השירותים של הלקוח הוא רחב יותר, וזאת הייתה החשיבה של חברות הסלולר. מעבר לזה, יש קשר בין התשתיות הקוויות לתשתיות הסלולריות, ועל מנת לייעל בעצם את ההשקעות שלך, הרבה פעמים יש סיבה למה להניח תשתית קווית לצד תשתית סלולרית, כי בעצם בסופו של דבר הן תומכות אחת בשנייה, וזה יכול גם לצמצם לך את ההשקעות, גם להוריד לך את העלויות הטיפוליות, וגם מוריד לך את התלות בחברות אחרות, שהרבה פעמים לא משתפות איתך פעולה, ואתה לא רוצה שיגרם לך נזק מול הצרכן. אז הכניסה של חברות הסלולר, אגב, לתחום הטלוויזיה, לא הייתה לשם כניסה לתחום הטלוויזיה. הכניסה לתחום הטלוויזיה הייתה כדי להיכנס בכלל לתחום הקווי. זאת אומרת, שיהיה להם את האפשרות לשווק גם אינטרנט, את התשתית שיש לכם בבית, וגם טלפוניה, וגם, כמובן, טלוויזיה, כי מה שמבדל היום לפחות, זה משהו שיכול להשתנות בעתיד, אבל מה שמבדל היום את המוצרים של הצרכניות, של הספקיות, סליחה, זה לא התשתית, כי התשתית היא דומה לכולם, זה לא באמת משנה לך אם אתה מקבל סיב אופטי עד הבית של סלקום או פרטנר, אוקיי? כי סיב אופטי הוא סיב אופטי, והוא צריך להיות מספיק טוב אצל שתי החברות. מה שמבדל זה רמת השירות שאתה מקבל והמוצר, ועם הטלוויזיה יש לך אפשרות לבצע בידול, כי אתה יכול למכור תכנים אחרים, אתה יכול להביא בעצם ערך מוסף ללקוח שחברה אחרת לא מביאה. וזאת הייתה החשיבה, ואני עדיין חושבת שזו חשיבה נכונה, רק שמשרד התקשורת היה צריך גם לאפשר תחרות יותר הוגנת בתחום הקווי ובתחום של הטלוויזיה הרב ערוצית, על מנת לאפשר לחברות הסלולר באמת להיכנס לשוק הזה בצורה טובה, כמו שאפשרו לחברות הסלולר לפני עשור להיכנס. הבעיה שהרגולציה הייתה לאורך העשור האחרון קצת אסימטרית, והיא לא טיפלה בכל מה שהיה צריך לטפל בשוק התקשורת, ונוצרה סיטואציה באמת של תחרות מאוד מאוד עזה בשוק הסלולר, שכמו שאתם אומרים, נמשכת עד היום, והיא מקשה כמובן גם לחברות לפעול בשווקים האחרים, כשמשרד התקשורת דחף לשם, אבל לא עשה התערבות, לא התערב באופן מלא.
מה מצבנו היום מבחינת שוק הטלוויזיה, מבחינת נתחי שוק? כמה הם הצליחו לנגוס?
הם הצליחו לנגוס יחסית מאוד יפה, והם עולות כל הזמן בנתח השוק שלהן. היום ביחד, אני יכולה להעריך שאנחנו מדברים כבר קרוב ל-15% בשתי החברות סלקום ופרטנר, שלוקחות בעצם נתח שוק מהוט ויס.
כל אחת 15%?
לא, ביחד. וזה ימשיך לצמוח.
אבל המגמה היא ששם נוטשים ופה מצטרפים, נכון? זאת אומרת, בחברות הגדולות יש מגמת נטישה.
בשלב הראשון הייתה מגמת הצטרפות שהגיעה דווקא מכיוון של צרכנים שלא היו צרכני טריפלים או לא היו צרכני טלוויזיה, לא קנו בעצם שירותים כאלו, כי היה מדובר באוכלוסייה כמו סטודנטים למשל, שהעלות של טלוויזיה רב ערוצית אצלהם בבית הייתה מאוד יקרה, ואז הם השתמשו בעידן פלוס מה שהיה אז כדי לצרוך טלוויזיה של ערוץ 12 וערוץ 13. עם הזמן, בגלל שהמחירים ירדו, כן, מעבר לצרכנים האלה שהצטרפו לטלוויזיה של סלקום, גם פרטנר נכנסה לשוק, וכן, יש מעבר של לקוחות ומנויים גם מ-YES וגם מ-HOT, לטלוויזיה הרב-ערוצית של סלקום ופרטנר. המעבר הזה כמובן של הלקוחות מאפשר איזושהי הגדלה של הכנסות, וגם שיפור של המוצר שסלקום ופרטנר מציעות לצרכנים שלהם.
אני, הרי אנחנו מדברים עכשיו על העתיד שזה הדור החמישי, נכון? כל הסיפור של התשתיות ולהשקעה בתשתיות, מדובר על זה, על העתיד.
נכון.
עכשיו, יש לי שאלה היפותטית. נניח והיום באה חברה, לא יודע, אמריקאית, אומרת, תקשיבו לנו, יש לנו את הכסף, יש לנו את ההון, אנחנו נקים לכם את כל התשתיות. מאלף ועטף. השאלה אם נותנים את זה, אם זה בכלל משהו שיכול לקרות.
זו שאלה טובה, וזה תלוי רגולציה לגמרי. משרד התקשורת יצטרך לבחון מי זה הגורם שמגיע ורוצה להשקיע בתשתיות של מדינת ישראל. בדרך כלל צריך איזושהי זהות ואיזשהו קשר למדינת ישראל, כי פוחדים תמיד מכל מיני גורמים עוינים, בעיה של גניבת ידע, השתלטות על תשתיות במדינה, זאת אומרת, יבדקו ממש טוב מה הרקע של אותו גורם היפותטי. מעבר לזה, יצטרכו לשנות את מבנה השוק, כי היום מבנה השוק קובע שכל חברה בעצם מקימה את התשתית שלה. התחרות בשוק הסלולר גרמה גם לשיתוף אתרים, מה שנקרא שיתוף אתרים, כי הרגולציה אפשרה לחברות שנכנסו, לחברות החדשות שנכנסו לשתף, לעשות שיתופי פעולה בהקמה ובהחזקה של התשתיות עם החברות הוותיקות. אבל היום עדיין השוק הוא במבנה כזה שנותן השירות, הוא גם מחזיק את התשתית. זאת אומרת, שמי שמקים את התשתית ומתחזק אותה ומחזיק בה, הוא גם בסוף נותן לך את השירות. אתה, אם אני מבינה נכון, מדבר על מודל שאומר שיהיה גוף אחד שמקים את התשתיות במדינת ישראל, ובעצם מוכר את התשתיות האלה או נותן לחברות הקמעונאיות בשוק התקשורת להשתמש בתשתית שלו, תמורת. סכום של כסף.
בדיוק, כמו רכבת קלה. אני אקים את הרכבת הקלה, תשתמשו לה בקו.
יש לזה, קודם כל יש מודלים כאלו בעולם. יש מדינות מערביות שזה המודל, שיש חברת תשתיות ויש חברות שירותים. זה משהו שהוא אפשרי. אנחנו רואים ששוק התקשורת משנה את הפנים שלו כל הזמן. אבל אני חושבת שצריך לטפל בהרבה מאוד דברים קודם לכן, כי גם חברת תשתיות כזו תצטרך שיהיה לה בעצם הצדקה להיכנס ולהשקיע מיליארדים על גבי מיליארדים בתשתית חדשה, והיא תצטרך לראות שהחברות תקשורת המקומיות יכולות בעצם באמת לשלם לה. עכשיו, זה פונקציה כמובן של כמה שהצרכנים משלמים להם בסופו של דבר. אם אנחנו נמצאים במצב של סחרור, ואנחנו נמצאים במצב של סחרור, ורואים שחברות, הרווחיות שלהם נשחקת והופכת להיות שלילית, והתזרים התפעולי שלהם יורד כל הזמן בצורה אגרסיבית, אז אם להן אין כסף להשקיע בתשתיות, לא בטוח שיהיה להם כסף גם לשלם למי שיקים את התשתיות במקומן.
אורי, אנחנו, זה קצת מזכיר לי את בתואר, היה קורס שקוראים לו תורת המחירים, ושם למדנו בדיוק על זה, ואני אומר, יכול להיות שאתה יודע, ככה זה השוק באמת החופשי, ותנו לשוק ותעזבו, ומה שצריך לקרות יקרה, ואנחנו לא ניתקע פה בתשתית...
קודם כל עברו המון שנים מאז שעשיתי את התואר.
אבל הספרים נשארו אותו דבר, התיאוריות אותו דבר.
נכון. אבל זה ההבדל בין מציאות לתיאוריה. אתה יודע, זה נכון בעוד הרבה מובנים. בוא ניקח את זה לאחד ה... סיפורים אולי המעניינים ביותר בעולם של המקרו-כלכלה בשנים האחרונות. לימדו אותנו בבית הספר שכשהביקוש במשק הוא חזק, אנשים עובדים, מרוויחים, קונים הרבה, בדרך כלל מה שצריך לקרות זה שתבוא אינפלציה. ככל שאנשים יקנו יותר, תהיה יותר אינפלציה. ואנחנו רואים בשנים האחרונות שהכלכלה בעולם פרחה המון שנים, שיעורי אבטלה ירדו וירדו 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 וירדו, ואינפלציה אין. אין, לא, גם בארצות הברית היא נמוכה, בישראל היא ממש נמוכה, אפסית, אירופה לא, אין בכלל, יפן כבר שנים שאין אינפלציה, ויותר ויותר טענות נשמעות שאו שהעולם השתנה, המודלים הכלכליים של פעם לא רלוונטיים, או שאנחנו לא מבינים משהו. אז אני חושב שהסיפור הזה זה בעצם הפער בין התיאוריה למציאות. אני חושב שהמודלים הכלכליים לא טועים, הם לא השתנו, הם פשוט לא מכניסים בחשבון, המודלים כלכליים בטח פשוטים שלומדים בתואר ראשון, לא מכניסים בחשבון את אפקט הזמן ואת האפקט של מה קורה מעבר לטיעון הזה שאתה בודק. מה זאת אומרת? החיסרון הכי גדול של כלכלה, בכלל של תיאוריות כלכליות, זה שאתה בוחן למשל מה יקרה לאינפלציה אם שיעור האבטלה יורד, בהינתן, וזה משפט שתמיד שוכחים, בהינתן שכל השאר קבוע. זה משפט נורא נורא חשוב שמנתחים במודלים כלכליים, בתיאוריה, זה משפט שבחיים לא עובד בעולם האמיתי. כל השאר אף פעם לא קבוע. אז מצד אחד, נכון, האבטלה ירדה וירדה וירדה וירדה. אבל מצד שני, הדמוגרפיה בעולם השתנתה לגמרי. ויש לנו טכנולוגיה שמורידה מחירים, כי העולם הפך להיות שטוח במובן שאני יכול לקנות איפה שאני רוצה כמעט כל מוצר, ולהביא אותו במחירי הובלה נורא נורא נמוכים. ויש לנו מצב שבו עדיין למדינות יש חובות מאוד גבוהים, והם לא יכולים לעשות כל מיני הרחבות. זאת אומרת, כל השאר לא קבוע. אז זה שהאבטלה ירדה ולא נוצרה אינפלציה, זה לא כי המודלים לא נכונים, זה לא כי העולם השתנה, זה לא כי כלכלנים זה אוסף של אנשים שסתם מפריחים שטויות באוויר, אלא זה כי כל השאר ממש לא קבוע, ואם אתה רוצה באמת לנתח מה קרה, אתה צריך להתייחס להמון גורמים בו זמנית, שכל אחד מושך לכיוון אחר, ואז אתה מקבל כאב ראש ועוזב את זה אחרי חצי שעה. אז זה מאוד דומה, אני חושב. בתיאוריה, שוק חופשי צריך להיות שוק חופשי, רגולטור לא אמור להתערב, אלא אם כן יש שיווי מאוד משמעותי. במציאות, שוק חופשי, עד שהוא חוזר לשיווי משקל, כנראה לוקח שנים, והעיוותים נוצרים, כי העיוות הוא לא רק במחיר, עיוות יכול להיות, כמו למשל, שאתה רוצה כמדינה שיהיה לך תשתית מספיק טובה, מסיבות אפילו ביטחוניות, וכדי שהתשתית הזאת תהיה טובה, אתה צריך לדאוג שחברות הסלולר לא הגיעו למצב שהן לא יכולות להרשות לעצמן להשקיע בתשתית, כי מוכרים מחירי חבילות סלולר במחיר של חצי מנת פלאפל.
צריך גם לקחת בחשבון...
לפחות שיהיה מנת פלאפל שלמה.
צריך לקחת בחשבון
מנת
גם...
מנת פלאפל, סליחה, כבר עולה יותר מאשר... כן, סליחה.
אפילו חצי מנה.
נכון.
ביחס למחיר של רמי לוי.
בדיוק.
חצי מנה, כן. אני חושבת, עולה 15 שקלים.
נכון.
צריך לקחת בחשבון שההתערבות של שוק התקשורת, של, סליחה, של משרד התקשורת, התקיימת תמיד, כמו שאמרתי, בתחומים של תשתיות, היא גם גרמה בעצם לאנומליה שקיימת היום בשוק. זאת אומרת, ההתערבות של משרד התקשורת הייתה טובה ונכונה. היה כן צריך להוזיל את המחירים לצרכן. אנחנו אומרים את זה כל הזמן. רמות המחירים היו גבוהות מדי, היו בסך הכל שלוש שחקניות. זאת אומרת, כן הייתה, אז נדרשה ממש התערבות של משרד התקשורת. אממה, משרד התקשורת קצת התלהב והכניס יותר מדי שחקניות. זאת אומרת, בשום מדינה מערבית אין על 8.5 מיליון תושבים כמות כזו של מפעילות סלולר, זה משהו שאנחנו לא יכולים למצוא דוגמה נוספת לכך. דבר שני, צריך לזכור שבהתחלה נכנסו לכאן שתי מפעילות תקשורת נוספות, וניתנה אפשרות להרבה מפעילות וירטואליות כמו רמי לוי, אוקיי, להיכנס לשוק, שכבר היום אין להן מקום, גם נתח השוק שלהם הוא כזה שהם באמת גורם מפריע ולא לא גורם שתומך בשוק. רמי לוי מחזיקה היום ב-240 אלף מנויים, אוקיי? עכשיו, שאלה מה זה 240 אלף מנויים? כי אם לוקחים את מצבת המנויים של כל חברות הסלולר, אתם מגיעים כבר קרוב ל-11 מיליון, כשיש 8.5 מיליון תושבים. תשאלו איך זה יכול להיות. אז איך שסופרים את המנויים בשוק הסלולר, יש כל מיני M2M'ים, כל מיני מכוניות היום שיש להם...
זה בדיוק כמו של פייסבוק, יש 2.1 מיליארד משתמשים.
משתמשים, כן, נכון. בסדר. אז, אבל בסדר, ועדיין, בואו ננקה את הכל, בסדר? נגיד, אוקיי, ננקה את כל, את כל הרעשים האלו, עדיין אנחנו נקבל שהיקף המנויים בשוק הסלולר הוא מאוד מאוד גדול. היום כמעט לכל ילד בן 6-7, רמת הגילאים ירדה ככל שהמחירים הוזלו מבחינת מחזיקי הטלפון. בואו נדבר על זה גם בראייה החברתית, היכולת בעצם של כל הורה לתת לילד שלו טלפון ומה זה עושה לילדים, אבל גם על זה צריך להסתכל, אבל זה לא הדיון שלנו כרגע. בגדול אבל היום יש לך בערך נגיד, אמיתי, 8.5 מיליון מנויים, נגיד שיש אנשים שיש להם שני מנויי סלולר, יש הרבה כאלו, יש לך 8.5 מיליון, אז אם יש לך כמה מפעילים וירטואליים שיש להם 100-200 אלף מנויים, אתם מבינים שאין לזה פרופורציות בכלל מבחינת הנתח שוק שלהם ומה שהם עושים בשוק. זאת אומרת, כל הרעש הזה, כל המעבר של לקוחות והנטישה שגם לה יש עלות מאוד מאוד כבדה והרסנית על חברות הסלולר, היא מאוד פרובלמטית. ושוב פעם, אני באה ומדגישה ואומרת, הדאגה שלנו היא כרגע יוצאת דווקא מההסתכלות על הצרכן, ולא על חברות הסלולר אם הם ישרדו או לא. בסופו של דבר הצרכן יקבל מוצר מאוד מאוד נחות, כי כשאתה הולך לשוק הכרמל ובוחר את העגבניות שלך, אתה תרצה value for money, אוקיי? בסופו של דבר, אם יגידו לך לשלם עבור קילו עגבניות, 5 שקלים, והעגבניות האלו יהיו רקובות, אתה כנראה לא תרצה לקנות אותם, עם תמורת 6.5 שקלים, שבאחוזים זה הרבה, תקבל עגבניות מאוד יפות, שיחזיקו לך לפחות שבוע במקרר.
נכון, אבל פה אנחנו מדברים על מצב, שאתה לא יודע היום, שהעגבניות האלה ירקבו מאוד מהר.
יפה מאוד.
זה בעצם העיוות, יש פה עיוות במידע, שהצרכן, אני חושב, לא חשוף אליו, לא יודע אותו, ואין לו את הכלים לנסות ולהעריך מה יקרה לשירות, לתשתיות וכן הלאה, בתוך 5 שנים.
אוקיי, עד כאן החלק הזה של התוכנית, ולפינה הקבועה והאחרונה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אורי.
אני ראיתי איזה סיפור שהוא פשוט, אני חושב, סיפור מעניין, קצת מפחיד, אבל מעניין, אני חושב, במובן של העולם, כמה קל להשיג מידע היום, ושהרשויות לא תמיד מבינות את זה. זה ה-CDC, רשות נגד מחלות ווירוסים וכן הלאה, הודיע אחרי קצת חששות, שפרסמו הודעה באתר, שאין מה לדאוג, וירוס האבולה לא נמצא בארצות הברית, וזה משהו שמי שמגיע לארצות הברית לא אמור לדאוג, הכל בסדר. באותו הזמן שהתפרסמה ההודעה, אנחנו גילינו, לא אנחנו, ראינו בכתבה, שהתפרסמה גם מודעה דרושים לבודקי אבולה בשדות התעופה בוושינגטון, שהחברה שמעסיקה, שבעצם מחפשת עובדים לעמוד בשדה התעופה ולבדוק, לא יודע איך בודקים, אבל לבדוק אלה שנכנסים, לעשות להם בדיקות למקרה אם יש עליהם את הווירוס או לא, החברה הזאת היא בעצם קבלן משנה לאותה CDC שפרסמה את ההודעה שאין שום בעיה, הכל בסדר. אנחנו בעולם שקוף לחלוטין, כן. והדברים האלה לפעמים יוצרים מצב, אם זה לא היה כל כך מפחיד, זה היה כנראה משעשע.
אני... הסתכלתי השבוע על לונדון, קראתי על לונדון, ומסתבר שבלונדון, טוב, אתם בטח יודעים את זה, היו, יש גל פיתורים בסיטי. כל מיני בנקים, מגולדמן זאקס ועד לוידס וכולם, יש גל פיתורים. עכשיו, מה מסתבר שיש בעיה לעיריית לונדון? אופניים. מסתבר שבלונדון הרי נורא קשה להגיע לעבודה, והרבה, וזה נהוג שם שמנהלים, מגיעים לבנקים עם אופניים. ומה שנוצר עכשיו מצב, שיש ערימות של אופניים, חלקם מאוד מאוד שוות, בחניית רכבים של הבנקים, והסיבה לזה, שאתה יודע, ברגע שמפטרים אותך, אתה לוקח את הארגז, ואתה מעמיס עליו את הדברים שלך, ואתה לא יכול לנסוע באופניים.
אתה לוקח מונית?
אז אתה לוקח מונית, או אתה עולה לרכבת, ואתה נוסע הביתה, עכשיו מה, תחזור לקחת את האופניים שלך? אתה לא תחזור, כן. ונוצר מצב שיש שם ערימות של אופניים, ועכשיו עמותה אחת פנתה לכל הבנקים, אני חושב שגולדמן היו אלה שהובילו את זה, והם תורמים את כל האופניים לאפריקה, במקומות באפריקה.
מדהים, מי אמר שהמערכת הפיננסית לא חברתית?
כן, לגמרי.
לאמסטרדם אגב יש בעיה דומה מאוד, רק לא בחניונים של בנקים, אלא בכלל ברחובות אמסטרדם, וגם שם העירייה מטפלת בזה בצורה די דומה. אז כנראה שהם למדו מהם משהו.
יפה מאוד. אוקיי, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.